טוב, אנחנו נעסוק הפעם בעצם באחרית, בסוף של מגילת אסתר, משתי סיבות. סיבה ראשונה שזה חלק יחסית פחות ידוע, אני חושב גם רבן פרק ט' והסוף, אבל גם הסוף הניצחון וזה, לפי מה שמכיר, לא תמיד מספיק שמים לב מה קורה שם, למרות שזה מאוד מוכר. דבר שני, כי שנה שעברה חלק מהאנשים היו פה בחלק הראשון, מי שירצה אפשר גם את ההקלטה של זה אחר כך, ואנחנו בכל מכן נגלוש אחורה, לא, בטוח זה יקרה שנגלוש אחורה גם קצת ליסודות, אבל זה יהיה בנגיעות. אני אשמח להתחיל מהנקודה שבה אמן נתלה. שאלה ראשונה להיום, כמה זמן לקח מאז שאמן גזר את הגזרה עד שהוא היה תלוי על עץ? שבועיים. מתי הוא גזר את הגזרה? יפה מאוד, שלושה ימים. אמן גזר את הגזרה בי"ג ניסן. הפור נפל לשנה הבאה לי"ג אדר. תוך שלושה ימים אמן היה תלוי על עץ. שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב? לא. מה שאמרתי עכשיו זה טעות. יפה. לכאורה, אנחנו מתחילים מהנקודה הזאת. מהנקודה שאמן תלוי על עץ, וזה קרה מהר מאוד. לכאורה, על פי הרגילות המחשבתית שלנו, ברגע שאמן תלוי על עץ, אנחנו נושמים לרווחה. אבל בוא נשאל שאלה אחרת. כמה זמן לקח מאז הגזרה, אותה גזרה שדיברנו עליה, עד שהתבטלה הגזרה, כלומר עד שנשלחו הספרים השניים?
70 יום.
70 יום. כלומר, המגילה אומרת שבכף זין, בשיחה, בכף ג' בסיוון, אז נשלחו הספרים השניים. הווה אומר שאמן הוא אויב כזה, שהוא עצמו פיזית, אתה יכול מהר מאוד לנפנף אותו, ודווקא איתו הסתדרנו אותו מאוד. תככים, מלכות, אסתר, מרדכי, הכל בסדר. אבל, עכשיו אני אומר מושג מאוד חשוב, מחשבת אמן היא האויב האמיתי. כן, במגילה מודגש מאוד הביטוי מחשבת אמן, אשר חשב אמן, ואת מחשבתו אשר חשב. הביטוי הזה הוא לא סתם. הביטוי הזה הוא כי אמן היה אויב מסוג האויבים, נקרא לזה בשפה של ימינו, אידיאולוגים. כלומר, הוא הצליח לא רק עכשיו שהוא, לא יודע מה, נגיד בכוח חזק או בכוח סמכותו או בכוח הפוליטי שלו להיות אויב שלנו, הוא הצליח להטביע רעיון במלכות פרס. עכשיו, להטביע רעיון, אז גם אחרי שבן אדם הולך, זה לא משנה, הרעיון נשאר. עוד מעט נראה איך הוא עשה את זה. אבל הרעיון נשאר. אומר האלשך בסוף המגילה, עד סוף המגילה כתוב, אמן בן עמדת האגגית צורר היהודים. אומר האלשך, לא כתוב אשר צרר את היהודים, אלא צורר היהודים. כי גם אחרי מותו, אמן נשאר צורר היהודים. זה בעצם יסוד שאם אין אנחנו נתחיל שוב את הפרק של כל האחרית המגילה. בעצם, בוא עכשיו, זה יהיה גלישה רגע אחורה, כי לא נבין את זה, איך זה, נזכר רגע, איך אמן עשה את זה? איך הוא עשה שגם אחרי מותו, הוא בעצם אויב לא פחות חזק שלנו? אז תגידו אתם איך הוא עשה את זה? הוא עשה חוק שלא חוזר. הוא בלשון המגילה, כתב אשר נכתב בטבעת המלך, אין להשיב. עכשיו, זה, דיברנו שנה שעברה, אני מזכיר את זה בקצרה, גם למי שלא היה, אני אגיד את היסוד בקצרה. במלכות פרס, מלכות פרס הצטיינה באופן כללי בהפכפכות, חוסר עמוד שדרה מאוד גדולה. בגלל זה כבר מדריווש הראשון שהקים את מלכות פרס, אתה מוצא בספר דניאל, 120 יועצים. ומאה להם שלושה יועצים, והראשון שבהם דניאל. וגם אצלנו במגילה, אז יש רואה פני המלך, ושיבה, וממוכן, ואחר כך אמן יועץ, ובסוף יועץ. המון המון יועצים, זה לא סימן טוב, זה סימן עד רבה שאין חוט שדרה של החלטה אמיתית. זה ביחד עם מה שהגמרא אומרת, חשברוש הפכפכן היה, ורואים את זה בעצם בפשט התנ"ך. שדריווש רוצה להרוג את דניאל, ובסוף לא. רוצים להרוג את היהודים, בסוף לא, להרוג את ושתי, בסוף לא. אחר כך לבנות את המקדש, בסוף לא. מלכי פרס מאוד, מאוד אופייני להם חוסר החלטיות, בניגוד למלכים רגילים שהם דווקא מאוד יודעים מה הם רוצים ומקדמים על פי זה. למה זה? אני אומר שהכל בקצרה בלי מקורות וזה. למה זה? בגלל שמלכות פרס הייתה מאוד מאוד חומרית. אתה צריך, ככל שאדם חומרי, יש לו פחות אידיאולוגיה פחות, פחות בעצם קו רציף ועם מסורת ארוכת שנים, כמו שיש לעם ישראל או להבדיל עמלק, מלכות פרס ניסתה להיות מנותקת משניהם. עכשיו, לא אמרתי מדויק, אחשוורוש ניסה להיות מנותק משניהם. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני לא רוצה ללכת עם כיוון אחד, לא לבנות את המקדש ולא לסתור את המקדש, אומרים חז"ל. אני רוצה, מה משותף לכולם? לעשות כרצון איש ואיש. שואלים חז"ל במדרשים, וכי רשע, ככה כתוב, וכי מישהו רוצה להנהיג את הספינה גם למזרח וגם למערב ביחד, יכול? אתה יכול לעשות כרצון איש ואיש? מה יענה אחשוורוש לזה? גם מרדכי וגם המן, שניהם רעבים. מה שבטוח חומריות, מה שבטוח משתה, מה שבטוח יופי, מה שבטוח וכו' וכו'. עכשיו, אז אחשוורוש, בניגוד לכל המלכים שקדמו לו, עכשיו אני יודע שמה שאומר עכשיו קצת מהר זה בכוונה, אני רק רוצה להגיע לחזרה ליסוד של, של המן אוהב אידיאולוגית. בניגוד לכל המלכים שקדמו לו, גם עם בבל וגם במלכי פרס, הם שמו יהודי בראש, היהודי הזה היה דניאל. ופעם אחר פעם הם שיבחו את אלוהי ישראל ואמרו, הודיעו לכל המלכות שאין כמו דניאל, רק על ידו הם יכולים למשול. בקיצור, הבינו שהם צריכים זרע, מישהו מזרע המלכות של, 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 של היהודים לשים בראש. אחשוורוש ניסה לבטל את זה, וזה מה שהוביל לכל הבלגן בתחילת המגילה. כלומר, כל המלכים ידעו, בעיקר מלכי פרס, שאם לא יהודי בראש, הם ילקדו בחומריות. אחשוורוש ניסה לו לעשות ככה, ומה הם עוד? הוא הגיע להרגת ושתי, שמע ליועצים שלו, הגיע גם להרגת היהודים על ידי המן, ובעצם השיא של זה, זה בקטן ותריה שכמעט הוא עצמו מת. עכשיו, בעקבות זה, בעקבות שמלכות פרס היא כל כך הפכפכה, רק לה היה חוק מאוד מיוחד שאנחנו פוגשים אותו, בכל ספרי התנ"ך שעוסקים בפרס, כלומר בדניאל, באסתר, ובמלכי, ובעזרה ונחמיה, היה להם מה שקראנו חוק החוקים, שמה הוא? כתמה שנכתב את הבעת המלך אין להשיב, מה שהמלך גוזר, הוא לא יכול לחזור בו. זה הדבר הכי תמוע בעולם. כי המלך הוא הסמכות העליונה, זה לא כמו היום שתגיד, שתגיד הרשות הזאת מגבילה את הרשות הזאת. אז אין כזה דבר, המלך הוא המלך, הוא המלך, הוא גוזר הכל, הוא גוזר הכל. למרות זאת יש משהו שמגביל אותו עצמו, שהוא לא יכול לחזור בו. מה ההיגיון בזה? טוב, אנחנו כבר מבינים. אם אתה הפכפך, ואתה לא סומך על עצמך, אתה צריך המון יועצים, אתה צריך משפטיזציה, אתה צריך איזשהו עוגן שאתה תדע שמה שאתה מחליט זה על חזור. עכשיו, כמובן זה קביים של קביים, אתה לא יכול באמת להסתדר ככה, אבל מלכי פרס היו חייבים ככה. דוגמה קצרה, נזכיר, ספר דניאל, אמרנו, דניאל היה מעל כל היועצים, מעל עשרות עשרות היועצים, כולם קינו בו, אמרו למלך, בוא נעשה גזרה, שכל מי שמתפלל לו אליך, יזרק לגובה הריות. דניאל כמובן לא הקשיב לזה, התפלל, מיד הם אמרו לו, הנה אתה צריך להרוג את דניאל. המלך כל כך אהב את דניאל, הוא מאוד הצטער על זה. אז מלך נורמלי מה עושה? הפה שעשר, הפה שהתיר, תלכו לכלא, לא יודע לאן. אבל המלך כתוב בספר דניאל, התחנן אליהם, ביקש משלם להם מס, והם אומרים לו, אין כזה דבר, כתב אשר יכתב את הבעת המלך, אין להשיב. כל התורים, עד כמה החוק יותר חזק מן המלך, בחזל גם מוסיפים, שהוא אמר להם, רגע, בשביל מי החוק הזה? עשיתם לכבודי, שאף אחד לא יתפלל חוץ ממני, אני מוכר לו. הם הוא, או שים אותו, או תשמור על החוק שלנו, של כל פרס, או נעביר אותך עם מלכותך. עכשיו, נחזור אלינו מגילה. המן, עם הגזרה שלו, כשהוא שכנע את אחשוורוש, הצליח להשתלט על חוט השדרה של מלכות פרס. על חוק החוקים, והיה שהוא חוקק חוק, ולא רק זה, הוא קיבל את הטבעת, כי אחשוורוש הבין מה המשמעות, הוא שם את המן בראש במקום מה שהיה קודם דניאל, אז המן גם, אמרנו, תוך שלושה ימים הוא מת, זה לא עוזר כלום. לך תתמודד עם חוק החוקי, עם הגזרה. זה בעצם הקדמה, אנחנו חוזרים אלינו, המן נתלה, ועדיין המצב קשה. בואו נראה את תחילת פרק ח'. אחרי שכבר נתנו לאסתר ומרדכי את בית המן ואת הבת המלך, כתוב ככה, פסח ג' ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותרת ותתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. כלומר, אסתר, אנחנו עם אוריינו וכזה בשאלה ישירה, מה קורה כשהמן נתלה, היינו נושנים לרווחה, ממש לא ככה, אשתר עדיין צריכה בכי תחנונים, ועוד מעט נראה שזה במשך עשרות ימים. כי אמרנו, זה 70 יום לקחת שהמלך התרצה. בסופו של דבר, פסוק ד', ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב, ותקום אסתר ותעמול לפני המלך. ותאמר, אם המלך טוב, אם מצאתי חן לפניו, וכשר דבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, עכשיו אנחנו ממש במתח. מה אסתר יכולה לעשות? לכאורה, כמה שלא תבקש מהחשבירוש, לחשבירוש עצמו אין סמכות לבטל את החוק שהוא כתב, כמו שראינו אצל דניאל. אסתר אומרת לו ככה, היא כתב להשיב את הספרים מחשבת המן. כלומר, הולכת, מה שנקרא, על כל הקופה עד הסוף, עם כל העוז רוח, והיא אומרת, אני מבקשת, אפילו אפשר אומר דורשת, שתבטל, שתיקח לך את עצמך, לעצמך את הסמכות שעד עכשיו אין לך. או במילים אחרות, תסכן את כיסאך בשבילי. היא ביקשה את זה. תעשו שנייה לחשוב מה ההיגיון, מה בעצם הטענה שלה שאומרת מאחורי זה, איך הוא יכול לעשות את זה, מה הנימוק שלה. טוב, האמת זה די ברור. אסתר אומרת לו, אחשוורוש, אחרי כל הבלגן שניסית, שניסית שלא יהיה אף אחד בראש, או המן שראית כמה הוא הרס, עכשיו אתה יכול להגיע לביטחון עצמי אחר, ביטחון עצמי שיש בראשו דמות רוחנית. כל חוסר, כל ההפכפכות שלך, והצורך בחוק החוקים הזה לסנדל את עצמך, נובע מזה שאתה חומרי, שאתה עסוק במשתאות, שאתה יודע שאם תחליט החלטה, מחר ישכנע אותך אחרת. אבל עכשיו תשים לב שאתה עומד לפני עידן חדש, משהו עקבי, משהו רוחני, שאתה יכול לסמוך עליו.
איפה רואים את זה?
זה אני אומר מסברה.
שאמן גם אין בעצם ביטור רוחני מסוים.
נכון, נכון. עכשיו, זה חיסרון שאנחנו מתחילים עכשיו כאילו מהאמצע הסוף. בעצם לאורך המגילה החשבורש ראה יותר ויותר שלמרות שהוא רוחני, הוא רוחני הורס. נגיד בסוגריים אם שאלת, בלילה אמון הדדה שנת המלך, כתוב אם אני זוכר נכון באסתר רבה, הוא ראה בחלום שאמן בא אליו להורגו עם חרב. כלומר הוא הבין לאט לאט, וגם פרשני הפשט אומר זה, שהוא הבין לאט לאט שהוא רואה שמלכותו נשמטת דווקא כשהוא מעלה את המן. ודאי, נתנה לו אותה.
לא, זו תשובה למה
שבא עכשיו. לא, הוא שואל רק, לא, זה ודאי שעכשיו מרדכי ואסתר קיבלו את המקום הרוחני. רק השאלה אם זה הסיבה שבעקבותיה יכולה לדרוש לבטל את חוק החוקים, זה אין לי מקור כרגע, אני אומר סבר, עד רבה, אפשר להגיד סברות אחרות. מה?
שאלת הפסוקים, בגלל שזה המן כתב, לא? זה מה שהיא דורשת.
שנייה.
מחשבת המן, אשר כתב.
בסדר, אבל היה לו את הבעת המלך.
כן, אבל היא אומרת, זה לא חוק שלך, נכון? היה לו את הבעת המלך, זה לא חוק שלך.
אני חושב שמהמשך הפסוק אתה נסתר. בוא נראה, עכשיו אנחנו נמשיך להמשך. מה אחשוורוש עונה לה? עכשיו, הדגשתי שוב, שלא נתבלבל, בכל מקרה, אסתר ביקשה את זה. כי עכשיו אנחנו נראה שתי שיטות מה אחשוורוש ענה לה. אחשוורוש עונה לה, ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה, הנה את בית המן נתת ליהודים ואותו תלו על עץ, ואתם, פסוק ח', כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך. כלומר, הוא עונה לה, את ביקשת שאני אשיב את הספרים, אתם תכתבו להשיב את הספרים. ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. השאלה, מה הוא אמר לה? עכשיו אני שוב אומר את זה בקצרה, כי זה שוב מן הקדמה כזאת, כדי להבין את ההמשך. שתי שיטות, מה הוא אמר לה? שיטה אחת, שהרבה פרשני פשט אוחזים בה, שהוא אמר לה, תקשיבי, אני לא יכול. את בקשת מלבטל את החוק, אני לא יכול. וזה מה שהוא אומר, ככתב אשר יכתב את הבת המלך, אין להשיב. אז מה נעשה? תכתבו אתם, כתוב בעיניכם. כלומר, ואז כולם יצאו מסודרים, הרי את הבת המלך אצלכם. לא, בשם המלך, אבל כאילו לא ידעתי, לא שמעתי. אם יבוא אולי בטענות שעברתי על חוק החוקים, אני בסדר, זה לא ידעתי, לא שמעתי, אתם עשיתם את הבת. אני לא אכתוב בעצמי, ואתם תכתבו. או טריק אחר שמפרשים אחרים אומרים, המלבים לפעמים שאומר, מה? לא, כי טבעת המלך אצלם, כל העמים...
היא יכולה לשנות את החוק הראשון?
לא, היא לא באמת יכולה. העמים לא בדיוק הבינו מה קרה. בפועל זה יגרום לפרסום להילחם נגד האויבים. ובפועל, אם יבואו אליי, אז זה לא אני. או טריק אחר שמעת בי ואומר, לא העניין שאתם תכתבו אני אכתוב, אלא תכתבו רק שהיהודים זכות להתגונן, וזה שתמיד כבר תמן ומרדכי על העץ, כולם כבר יבינו, סליחה, תמן והתבט תמן נתתי לכם, כולם כבר יבינו בעד מי אני ואתם תנצחו. בכל אופן, השיטה הזאת יש מין כמה פתת פירושים, מה היה בדיוק הטריק, אבל לפי השיטה הזאת, מה שהחשבורוש אומר, ככתב שכתב את הבת המלך אין להשיב, הוא בעצם אומר, אני מסתעג קצת עם מה שאמרת, נעשה הפועל כמו שאמרת, נקיים את הרצון שלך, אבל בלי בדיוק לבטל. שיטה שנייה. שאנחנו עוד מחבבים אותה ועוד מעט נראה למה, איך זה לא מגילה, היא שהוא אומר, בדיוק הפוך. תכתבו על יהודים כתוב בעיניכם הכוונה, אני לגמרי מקיים את בקשתך. ועד במה, אני עושה לכם את כל הסמכות, תכתבו מה שאתם רוצים. ומה זה מה שאומר, ככתב את הבת המלך אין להשיב? לאידך גיסה. הוא אומר, ומה שאתם תכתבו לא אפשר להשיב. כלומר, הוא אומר לאסתר, רגע, היה מקום שתחששי, אם אני אבטל את חוק החוקים, אז אולי אחר כך יבטלו את זה שוב. הוא אומר, לא, 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 ברור שביטלתי רק למענך, רק למען היהודים. לאידך גיסה לא יהיה אפשר. בעצם הוא אומר, החוק הזה נשאר, אבל יש חריג, מעכשיו יש חריג בחוקה. והוא, למען היהודים אפשר לבטל את החוק. זה קצת הסברה שהביאה אותי לומר, שבעצם אתה רואה שאסתר הביאה אותו לומר, רס"ג, התרגום, אבן יחיא ועוד כמה. כאילו, בעיקר הם, אני עכשיו לא זוכר שיש עוד שניים. מה? זהו, שוב, אני מתאים את זה ליהודים. אפשר להגיד שזה חריג חד פעמי, רק מן הסתם... לא, מה זאת אומרת? הוא ודאי ישיב את הסוהר עם מחשבת המן. כמו שהיא ביקשה, הוא עשה. עכשיו, מה מאוד יפה? מה מאוד יפה? שבעצם כל מה שאמר, עכשיו אמרנו ככה, אסתר, עם כל עוז הרוח, אפשר להגיד גם פה, לבשתה מלכות, היא ביקשה ממנו לבטל את הספרים. אחשוורוש הסכים, או על ידי טריק, או ישיר. עכשיו, המגילה עצמה מקנה לזה מקום של כבוד בראש ראש ראש המגילה. איך אני יודע? נפתח בסוף המגילה, פרק ת', אני אומר עכשיו שוב, עדיין בקצרה, אני מודע לזה, פרק ת', פסוק אף דלת. אחרי שכבר קיבלנו את פורים, ואחרי שבעצם עכשיו פורים תוקן לדורות, המגילה הזאת מחזירה אותנו אחורה להיזכר במה שמבחינתה הוא תם ציטנס. פרק ת', פסוק אף דלת, כתוב ככה. כי אמן מלמדת האגגי צורר כל היהודים, זה מה שאמרנו על שף, הוא עדיין צורר. חשב על היהודים לאבדם, חשב, כן, נשמע וחשב הזה כל הזמן, והפיל פורו הגורל לאומם ולאבדם. עכשיו זה מה שחשוב לי, פסוק אף, ובבואה לפני המלך, ובבואה מי? כשאסתר באה לפני המלך, אמר מי המלך, אם הספר ישוב מחשבתו הרע. כלומר, נשיב את הספר ויחד עם זה תשוב שוב פעם מחשבתו הרע. מה?
אם הספר או דרך הספר
ישוב. לא משנה, דרך הספר או יחד עם הספר, שניהם ישובו, לא משנה. אבל כתוב פה, כשאסתר באה אל המלך, הוא אמר שתשוב מחשבתו הרע של המן. תמוה מאוד. בואו נקשה את זה כאילו בתור קושי על מי שאמר שזה רק טריק. הרי המלך לא הסכים להשיב את הספרים. כאילו צועקת לך המגילה, גם אם זה רק טריק, זה לא רק טריק. המלך, תדע לך לדורות, המלך זה נחשב שהוא אמר, כי הוא הסכים, כי אסתר הצליחה לבטל את החוק הזה.
זאת אומרת, אם זה הייתה הגדרת המחשבה עם החוק, אז פה מפורש שזה ביטול של החוק.
בדיוק, זה מפורש. מי מאוד עמד על זה? חזר.
אם המחשבה זה רק המגמה, אז לא, אתה צריך לשם. בפשט, המחשבת המן זה החוק בפועל. אם זה רק המגמה,
אז לא. זה
התחכמות, כי אם הספר יחשב מחשבתו, הכוונה, משהו ניסה להוביל, כן. החוק באמת נשאר.
אבל עדיין השאלה זה אמר. היא אמרה, זה כאילו משמע, כשהיא באה לפני המלך, הוא אמר. מי אומר את זה? אמר אמרה מבעלה, איפה כתוב? סכת מגילה, פרק דף ת' ז' או י' ז', לא זוכר. שואלת הגמרא, ובבואה לפני המלך אמר, שואלת הגמרא, אמר? אמרה מבעלה, אסתר אמרה להשיב את הספרים, לא אחשוורוש. עונה הגמרא, אמרה אסתר לאחשוורוש, יאמר בפה מה שכתוב בספר. כלומר, אל תהיה מאחורי טריקים. שיהיה ברור לכולם, אתה אומר בפה, פסה, בטריק נעשה, אבל אני רוצה שאתה תגיד בפה, שישבת את הספרים. כלומר, ולכן כאילו, עכשיו, זה חזל, אבל פשט המגילה לא לשכוח. כתוב, כשהיא באה, הוא אמר לבטל את הספרים. כלומר, למען אסתר, מה?
אולי הנוסחה היא, כיוון שכל הסיפור של המן קשור לזה שהוא קנה אותם, שייך לו,
כן.
אני
לא מסכים, כי תולים את המן, לא, אבל כל, אבל אברהם, זה עוד קושיה שאנחנו לא נדבר עליה עכשיו, שיש פה ממש ערבוב בפסוק הזה, תלו אותו זה בכלל לפני זה, ואת בניו זה בכלל אחר כך. כאילו יש פה, אמר עם הספר ותלו, רואים שיש פה משהו אחד.
כאן ירושה, כאן ירושה לבית המן שתובע עכשיו את התביעה של המשפט הזה. זאת אומרת, המשפט שתובע, שצריך איזה קניין שקונה את היהודים, בגלל זה יש כל הסיבת הספר.
כן, אני שומע, אני שומע. בכל אופן, מה שאני אומר, בכל אופן, הדבר שבא להדגיש, בוא עכשיו בעצם להתקדם קדימה. אם נסכם מה שראינו עד עכשיו, אז הניצחון של היהודים, הוא לא היה רק ניצחון על המן. הוא היה בעצם השתלטות על הקו המרכזי של מלכות אחשוורוש. אמרנו, המן בעצם הצליח להשתלט על חוק החוקים, ובשבילנו, בשביל אסתר, בוטל החוק הזה, ומאז והלאה, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, היהודים הם בראש, וזה לא... ממילא אני אומר, אם שואלים אותנו בתצית, מה הסיפור של פורים? אנחנו עלולים לומר, רצו להרוג אותנו, ניצלנו. זה לא הסיפור. אין פה רק קרב בלימה, יש פה קרב כיבוש. כלומר, בהתחלה, אחשוורוש ניסה להוריד אותנו מראשות המלכות העולמית, וזה לא הצליח. בהקשר הזה נזכיר שני דברים, שוב, אני טיפה גולש אחורה. על שני אנשים נאמר בתנ"ך שהם יושבים בשער המלך. אחד זה דניאל, שתיים אחשוורוש. מה זה לשבת בשער המלך? סליחה, אחד זה דניאל, שתיים זה מרדכי. יושבים בשער המלך. מה זה לשבת בשער המלך? אומרים האלשך, אומר המלבים, אבי המלך הוא פטרונו. בדניאל רואים, ממש בפשט הפסוקים, שהשבת בשער המלך זה בתור אלוקים. הוא רצה לסגוד לו, ובהקשר הזה הוא שם אותו בשער המלך.
גם בשלב שימן שבת, הוא רצה
לשבת בשער המלך. אבל זה משמע קצת מאליו. תשים לב מתי אחשוורוש אומר שמרדכי יושב בשער המלך. אבל באמת מההתחלה רואים שהיה... אגב, מי גרם לו לשבת בשער המלך? כתוב בחז"ל שזה אסתר. אסתר אמר לאחשוורוש, טיפש. כל המלכים שלפניך לקחו יהודים מן הנביאים והושיבו אותו בראש המלכות. ואתה אין אתה עושה כן? אז הוא אמר לה, את מכירה מישהו כזה? אמר לה כן. ומאז מרדכי יושב בשער המלך. כלומר, בעצם מראש היה מאבק של אמן מול מרדכי, אמן התווה את הקו, אמן התווה, היה מתווה הקו העיקרי, ומרדכי בינתיים נהיה יושב בשער המלך, ונכתב בספר הזיכרונות, שזה גם מאוד משמעותי.
גם זמן קטן וטרש, אתה לא תרש כבר יושב בשער המלך,
לא? עוד לפני בקטן וטרש. בימים ההם מרדכי יושב בשער המלך, קצב בקטן וטרש.
לפני אסתר, לא?
מה? לא, אסתר כבר נכנסה למלכות, אבל בקטן וטרש עוד לא היו. סוף פרק ב'. טוב. אז בעצם ראינו כמה משמעותי זה כאשר אסתר נכנסת למלך, מתחננת לפניו, והוא בשבילה מפר את הגזרה. שנייה. בסדר, עכשיו על פי זה, אחרי כל זה, אחרי כ"ג סיוון, שהוא בעצם תאריך מאוד חשוב במגילה, שאז בוטלו הספרים ולא רק זה, בעצם מוטל חוק החוקים, אחרי זה מגיע המגילה לניצחון. עכשיו, איך יתאחר של ניצחון, מה המגילה אומרת? כל השרים והחשדרפנים הפחות מנסים את היהודים, רבים מהמארת מתייעדים, זה לא דבר טכני, זה בעצם אומר שבאמת חשוב במגילה לומר, ניצחנו בגלל שכל הגויים היו איתנו. לא רק כל הגויים, סליחה. גם כל המערכת השלטונית וגם במאי הארץ. כלומר, סופר, צריכנו להשתלט, להוביל. בואו נעשה שנייה קפיצה, גיחה קטנה לפסוקים האחרונים של המגילה. המגילה מסתיימת באופן מאוד תמוה. חוץ זה הפסוק האחרון, כי מרדכי היהודי פסוק לפני זה, וכל מעשה תוקפו גבורתו של אחשוורוש, ופרשת מרדכי שגידלו המלך, לא נכתובים הספר דברי הימים על חיי הדי ופרס. מה זה מעניין אותנו שהמגילה כתובה על ספר דברי מלכי הימים? על ספר דברי הימים למלכי הדי ופרס. לכאורה, תסיים את המגילה עם הימים האלה נזכרים ונעשים, תסיים את המגילה עם קימו וקיבלו היהודים, זה מה שמעניין. מה מעניין אותנו מלכי מדי ופרס שהם כתבו את זה אצלם? אבל בעצם בואו נהפוך את השאלה. מה זה מעניין את מלכי מדי ופרס מה שקרה איתנו? ספר דברי הימים, ולא נאריך בזה עכשיו, הוא היה מקביל לחוק החוקים. הוא זה שמלך פרס הפרפח רוצה לדעת מה לעשות מרגע משבר, הוא ילך אליו. כמו שרואים בלילה נודדה שנת המלך אחשוורוש, משהו לא ברור, הוא הולך אליו. בהמשך בעזרא ונחמיה,
כש... ספר הזיכרונות זה ספר דברי הימים?
כן.
איפה...
תסתכל לפני, רואים את זה במגילה, שזה משתמשים בשני הביטויים. המלבים קצת רוצה לחלק ביניהם, אבל לעניין טכני, בעצם זה משמש אותו דבר.
זיכרונות דברי הימים.
כן, לאל כתוב, ספר הזיכרונות דברי הימים לפני המלך.
אם בתנ"ך דברי הימים
בהקשרים אחרים כמו תורת עבודה? ברור שיש, יש ספר דברי הימים אחרי יהודה.
אותו ביטוי מושל בשתי מקומות?
לא.
לכל מקומות?
בדיוק, אותו עניין, גם שם. כן, רק שפה זה פי אלף פסוק, בגלל שמלכות הפכפכה, לשם הולכים. ספר דברי הימים הרגיל זה כאילו אומר, שם קוצבים את הדברים שצריך לכתוב לדורות, ואז אתה רואה את הקו המרכזי של המלכות.
איך שלא יזכר לזה העמודה?
נכון, רק שאצלה, זה ודאי. לא, אני חושב שבדרך כלל זה עמוד השדרה בעיקר לדורות. לא מצינו, אני לא זוכר, שאתה רואה את עשה המלך ברגע של התלבטות אם להילחם או לא, הולך לספר דברי הימים. אלא כתוב, הנביא בסוף פרשת עשה אומר לך, ושאר הדברים כתובים לספר דברי הימים, כלומר זה בעיקר מה ששאר לדורות. אבל אצלם אתה פוגש שהם הולכים לספר דברי הימים כדי לדעת מה לעשות. כי הם לא בטוחים בעצמם. אותו דבר בספר עזרא ונחמיה, יש דיון היהודים לצעריהם, האם אפשר לבנות אחשוורו, את בית המקדש. כל אחד מביא ראיה בספר דברי הימים. היהודים מנצחים כשהם מראים שכורש כתב בספר דברי הימים את הצהרת כורש שהם יכולים לבנות. סגור סוגריים. אז אנחנו רואים עד כמה משמעותי שהיהודים, המגילה חותמת אותנו, המגילה חותמת עם זה, שהמעשה שלנו נכתב בספר דברי הימים המכינה להרפאה. כאילו רוצה להגיד, אל תראו את זה כמעשה פרטי שלכם, רק כהצלה של היהודים. תבינו שהיה פה, כי תחשבו שנייה, מהבת הרגיל, מלכות פרס ומדי, מה היה פה? היה פה אחד מתוך 127 מדינה, עם ישראל, היהודים, שהיו בסכנה, בסוף לא. יכולה היה אהבה אמינה ומסקנה, אהבה אמינה בוטלה, מה זה מעניין אותם בכלל? לא, רואים, המגילה חותמת, אל תחשוב שזה רק נס שלך. הם שמו אתכם לראש שמחתם. מה עכשיו חזר מה שהיה בדניאל, שנבוכדנצר פרסם בכל עם ולשון, מי שיגיד משהו רע לאלוהי היהודים דמו בראשו. אני לא אתאפק ואגיד כבר כאילו את הסוף. מיד אחרי סיפור מגילת אסתר נבנה בית המקדש. על ידי מי? דריווש, שחזר אומרים שהיה בין אסתר ואחשוורוש. אז כבר אנחנו רואים קשר ישיר כאילו בין מגילת אסתר ובין המקדש, לפחות על פי חז"ל. אבל בואו נראה קשר ישיר בפשט. דריווש, אחרי שבית המקדש היה חרב 18 שנה, לכל אורך מגילת אסתר, זה בדיוק חלון הזמן, אנחנו נדבר על זה בהמשך, שבית המקדש חרב. דריווש קם אחר כך, ומרשה ליהודים לבנות. והוא כותב הצהרה.
לא קורש?
קורש זה לפני המגילה. אבל אז המקדש חרב, על ידי מי? על ידי אחשוורוש כתוב בעזרה. כתוב בעזרה, יש מחלוקת בפועל מי, אבל כתוב בעזרה שזה אחשוורוש. השאירו אותו לחורבנו.
העצירה.
עצרו אותו בחורבנו, אתה צודק. כי חז"ל אומרים, אחשוורוש בן אחיו של ראש, הוא החריב והוא ביקש להחריב. כלומר, הם קוראים לזה להחריב. כי זה התחיל לבנות, ואם אתה עוצר את הבניין זה להחריב. אז דריווש מפרסם הצהרה שנייה בעד היהודים שאי בנות המקדש, שאומר ככה, מי שיפריע ליהודים לבנות, ייקחו עץ מביתו, עץ מביתו דווקא, ויתלו עליו ויחריבו את ביתו. מה זה מזכיר לכם? אני חושב שוב פעם, זה אני לא בדקתי, לא חותם, אבל נראה לי, זה שניים בתנ"ך שכתוב שתלו אותם, תלו הרבה בתנ"ך, אבל על עץ בביתם. אומרים חז"ל למדרש, על עץ ביתו לקיים מה שנאמר באמן, ואת ביתו יחרב לקיים מה שנאמר, ואת בית אמן נתנו למרדכי. כלומר...
חז"ל עושים את ההגבלה.
כן, חז"ל עושים את ההגבלה הזאת. נפתח לך רגע. לא, זה דווקא לא כזה, לא, דווקא כדאי, כי זה לא כזה זה. וואו. טוב, אני מניח שנתקל בזה עוד מעט, שנייה, בואו נחפש שנייה.
זה יוצא שההגדרה של להחריב את הבית...
הנה, בפרקת רבי אליעזר, לא פחות נון. ואומר המלך תלו עליו, הם כאילו עושים את ההגבלה הפוך, אצלנו מגילה. ואומר המלך תלו עליו לקיים מה שנאמר, התנסח עם מביתי, שבעצם היא לקח עץ מביתו, ולקח המלך את כל אשר לאמן ונתן למרדכי ואסתר, לקיים מה שנאמר, וביתי נבלה התעבד על דנה. עכשיו, לקיים מה שנאמר זה אחר כך, כלומר בעצם זה הפוך. עכשיו, לא, זה היה אחרי, כלומר כמו שאמרנו, תלו את המן, ודריווש בעצם נופף לכולם, זה שתלו את המן זה לא המקרה היחידי. זה מעכשיו מדיניות, שיהיה ברור. ומי שיפר את בניין המקדש, יקרה לו מה שקרה לאמן. תבינים את החשיבות? תבין מה זה קידוש המלכות ולא רק הצלה.
נציין פה שנתינת הבית למרדכי זה עכשיו להחריב את הבית.
ודאי, כן.
זה בעצם
שהבית
זה בעצם, זה לא רק
מהיציב. נכון, וזה קשור גם בכלל לכל זה שאתה רואה שפתאום יש תפקיד גם לבני המן. אתה רואה שזה בעצם היה מערכת שלמה סביבו. כן, נכון, לפי רש"י שחז"ל שהם שכתבו את השטנה. בסדר. אז זה בעצם משהו גיחה קדימה להבין שנייה. רק מה ששאומר לכם זה גיחה קדימה לסוף המגילה. דברי הימים, ולאחרי המגילה, עם לתלות אותו על עץ, כדי להבין כמה זה משמעותי הרגע הזה שאסתר הביאה את אחשוורוש לבטל את חוק החוקים. מה אתה רוצה לשאול?
אבל אתה אמן, הוא אוהב אידיאולוגיה. כן. האידיאולוגיה שלו זה שיהודים לא בראש?
תראה, האידיאולוגיה שלו זה קודם כל להחריב את המקדש. ב' להשליט את הרעיון העמלקי על העמים. שזה בעצם אומר, קרי, זה אומר, מה שתגיד על המלך, תגיד שהיה שם בראש. מעולה. אז אמרנו, הניצחון של היהודים, התבסס על זה, חשוב למגילה לומר לנו, רבים מהם היה אצל היעדים, ולפני זה נפל פחד מרדכי עליהם, על השרים, ונישאו את היהודים. עכשיו, כל זה, עוד לא הגענו לדף מקורות. כן, בדיוק. יפה. עכשיו, שנייה רגע.
את כל סדר שאתה עובד היום?
בלילה.
הלילה, כן. טוב. עכשיו, בואו נגיע לפרק ת' פסוק. שנייה, עושה את זה. לא, עוד לא, בסדר. אז עכשיו, בסדר, היהודים ניצחו, הרגו את בני אמן. אנחנו מדלגים לפרק ת' פסוק י' א'. יש פה דף מקורות עוד בפנוי? לא, לא, בסדר, יש לי פה, זה לא קריטי. יש לכם? בסדר. מה? ברוך השם, סימן טוב שלא נשארו. בסדר, בסדר, הסתדרנו. כן, אנחנו פרק ת' פסוק י' א', ובעצם תורים, אנחנו קוראים לסוף המגילה, ובואו נראה כמה עוד יש ללמוד. כתוב ככה, ביום ההוא, פסוק י' א', ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. כלומר, העבירו למלך כמה הרוגים היו בשושן הבירה. למה? למה הודיעו לו רק מה שבשושן ולא בכל הערים? אתה יכול לומר טכני, זה מה שקרוב. עוד מעט נראה שלא. ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים והבד 500 איש, ואת עשרת בני המן. בשאר מדינות המלך מה עשו? כלומר, בפשט, מי יודע כמה הרגו? בהמשך המגילה תגיד 75,000. ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש? אתם מאמינים למילים האלה שקראתי עכשיו? בפעם הקודמת שהיה מפגש של אסתר ואחשוורוש, התחננה, בכתה, 70 יום, להעביר את רעת המן הגגי. הצליחה. כשאנחנו רואים מה הצליחה. אתם מבינים מה קורה? התקיימה בקשתה. המלך כאילו כבר יכול להגיד לה, תקשיבי, סיכנתי את ראשי בשבילך. עשיתי מעל ומעבר, נתתי לכם להילחם, ניצלתם, שלום. הוא בא אליה אחר כך ואומר, אסתר, את רוצה אולי עוד משהו? אתם מבינים מה זה שיהודים בראש? מעכשיו, היא מתווה את המדיניות, הוא כאילו אומר, מה את רוצה עוד? סיימת? עכשיו, זה לא פשוט כמו שאני עושה את זה. כי חז"ל במסכת מגילה אומרים ככה, ממש בתמציתיות, אומר שעל פי רש"י, זה גם תפתית זין, שאומרים ככה, בא מלאך וסתרו על פניו. מפרש רש"י, שהכוונה כזאת, שוב, אני קורא את הפסוק, ביום הוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, מה אתם אומרים, הוא שמח בזה או לא? הוא לא שמח שנתינים שלו נהרגו. ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים והבד 500 איש, ואת עשרת בני המן, בשאר מדינות המלך מה עשו? עד כאן אומרת הגמרא, ברור שהוא אומר את זה בכעס. הוא בא להגיד, תראי מה קרה. ואז בא מלאך וסתרו על פניו לומר את בדיוק ההפך. מה בקשתך עוד ותעש? כלומר, בעצם חז"ל מצביעים לנו על הכל, כלומר, זה לא היה פשוט לאחשוורוש, זה לא תגיד, כן, מה הבעיה, אחשוורוש אוהב את אסתר, עושה על פיה. לא, 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 זה בעצם הוא הולך נגד מה שהוא אמור לרצות. אבל בא מלאך, ותמיד שחז"ל אומרים בא מלאך, זה לא הכוונה היה כמובן איזה שד משמיים ובא דפק לו על הראש, אלא בעצם הוא נשלט עכשיו על ידי הכוח רוחני, שבעצם אסתר זאת שעומדת בראש הכוח הזה, ואומר לה, אסתר, מה בקשתך עוד ותעש? זה התקדמות שלב, קפיצת מדרגה נוספת. לא רק ביטל את חוק החוקים, מעכשיו כאילו הוא הולך על פיה. בואו נראה מה היא ביקשה. התורן המלך, שכחתי לומר עוד משהו. מה עוד אין, מה עוד חסר, כשאנחנו מכירים מקודם, לפני המגילה, בפרקים הקודמים המגילה, מה המלך לא אומר לה כשהוא אומר, ומה שעתך ניתן לך, ומה בקשתך עוד ותעס? מה הוא לא אומר? עד חצי המלכות. בפעמיים הקודמות שהיא באה אליו, הוא אמר לה עד חצי המלכות. מה זה עד חצי המלכות, אומרים חז"ל? בית המקדש. ועכשיו, אחרי הניצחון של היהודים, יש פה רמז עצום לפי חז"ל שאומרים שזה בית המקדש. גם לא לפי חז"ל, עד עכשיו אמר עד חצי המלכות, כלומר, עד חצי המלכות. אגב, עד חצי המלכות עצמו זה התקדמות, כי לאל בספר דניאל, אז ההבטחה לדניאל הייתה שליש במלכות. אז חצי המלכות זה כבר התקדמות, חז"ל אומרים, לא יותר בית המקדש. ועכשיו הוא בא להם מיוזמתו. מה? סיפר לי כבר בדניאל, סתכל.
יש
חמש מחזרת
המהות שיש, יש חוץ משהו שיש פה רב
חצי, סתם מעניין. שאלה מעולה. דוק ותשכח. מה? שליש זה אומר שבכל מקרה הוא מעליו. שליש זה אומר שבכל מקרה הוא מעליו. חצי זה אומר ממש שותפות. בלי שום דבר זה בעצם אומר לי בראש. אז הוא ממש בפשט שהוא בא אליה, ועל פי חז"ל בכלל, שהוא בעצם לא אומר את חצי המלכות, אנחנו רואים מה זה אומר שאסתר בראש.
אז למה את לא נגזל את המקדש?
חכה, חכה כמה שנים, מה, זה
בפרסק. לא, זה לא נקרא יותר חשב ראש בכלל.
מה?
זה לא נקרא יותר חשב ראש.
אתה צודק, אתה צודק. לכן זה רק רמז, אם זה היה, לכן זה בדרש ולא בפשט. בעצם כאילו, על פי הדרש זה בעצם אומר, כבר פה הוכשרה הדרך, אתה מבין? בדרש חזל מזהים את מה שבעצם כבר במהות נמצא, גם אם אתה עוד לא תראה אותו. שנייה, כן. בסדר. יפה. מה אסתר מבקשת? ברגע השיא הזה. ושוב אמרנו, רגע, בעצם יצאנו עוד עכשיו, רגע השיא זה לא שתלו את היהודים, אלא הרבה יותר מזה, לא שתלו את המן, אלא הרבה יותר מזה שהתבטלה הגזרה. לא רק זה, הרבה יותר מזה, כשהחשבירוש בא ביוזמתו ושואל אותה, ובלי עד חצי המלכות. יפה. מה אסתר עונה לו? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, וגם פה לא צריך הרבה עריכות לעשות שאלתי, בקשתי וזה, הוא איתו כבר יודעת שטוב. ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. מבקשת שני דברים. היא רוצה עוד מלחמה בשושן, ולתלות את עשרת בני המן. עכשיו, ברגע שהיא רוצה עוד מלחמה בשושן, שימו לב איך זה ממש לדרוך למלך על היבלת. הרגע הוא אמר, בא מספר הרוגים לפני המלך, 500 איש. והיא אומרת לו, אני רוצה דווקא בשושן שוב. עכשיו, ממש בפשט, בפשט של הפשט. מה היא רוצה בזה? לא, רק משושן. ביום בא מספר הרוגים לפני המלך בשושן הבירה. בא מספר הרוגים בשושן הבירה לפני המלך, זה הפסוק. ואז הוא אומר לה, בקל וחומר כזה, אושר בדיוק המלך, מה עשו? כי אני עוד לא יודע מה קורה שם. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה לא היה רק טכני, בוא נראה. אז היא אומרת לו, אני רוצה עוד יום מלחמה בשושן. מה אנחנו מרוויחים את זה? בפשט. מה היא רוצה להשיג בזה? מה? אז תנקה בכל המדינות. איפה כתוב זה המלאכים? אני רק מראה שהפשט לא כתוב המלאכים. אנחנו נדבר על זה טיפה. למה היא רוצה עוד יום להילחם? מה? אז תעשה נקרא בכל המדינות. מה?
מי שהתקומם נגד היהודים מותר
להרוג. אה, נו. תמשיך.
לא, זה הרעיה שזה המלאכים.
איך אתה יודע שמי שהתקומם?
רק אלה שהיו צריכים ללחם נגד היהודים.
מי אמר שאלה שרצו ללחם נגד היהודים זה רק המלאכים?
אויביהם,
אויביהם, שונאיהם. אתה מניח שאויביהם שונאיהם זה המלאכים. לא, אתה לא המצאת את זה, נכון? כן, כן, לא, אבל רק אני מהיר, שאנחנו צריכים לא מהר מדי להגיד זה המלאכים, כי לא סתם בפשט לא כתוב זה המלאכים. כן, אז מה היא רוצה להרוויח מזה? נו, לא, לא שמעתי פה תשובה. מה היא רוצה להרוויח בעוד יום דווקא בשושן?
לא
חושב
שאתה לבדוד את המאמן. למה זה שזה המוקד זה לא טוב?
תסביר לי במה זה מוקד.
אתה
אומר שיש שם יותר אויבים?
זה
עיר הבירה. קודם כל עכשיו אני שומע משהו, זה עיר הבירה.
לפני המלך לא רק בטווח ראייה שלו. כן. גם בכל האחרת של בביסוס המלכות שלו. הוא עושה
80 ומעט יום. בעצם אנחנו מגיעים פה לעניין של שושן, שמהתחלת המגילה, זה כאילו נראה לנו כזה רגיל, אבל זה ממש מוזר, עוד מעט נראה עד כמה, שכל הזמן שושן היא המוקד המרכזי. ועדת נמתה בשושן הבירה. מראש, כבר בהתחלה זה מאוד חריף, יש משתה 180 יום לכל השרים, ואחר כך עוד 70 יום לכל שושן, ושם כתוב את כל הפאר והדר. חור כפסת חלד לבוט, וזה כתוב משש השושן. מה היה בשאר לא כל כך ברור. כנראה שהם נשארו גם במשתה שבעת ימים, כי כתוב להראות כל העמים והשרים מסופיה, איזה עמים ושרים. כנראה שהם נשארו במשתה הזה, בכל אופן זה המשתה שמרוכז שבעה ימים בשושן. אחר כך, דווקא שושן הבירה והעיר שושן הבוכה, והדת ניתנה בשושן הבירה, בהמשך, כמו שראינו, בא מספר המלך, בא מספר הרוגים לפני המלך. בוא נבין שנייה, זה טכני, אני חושב שזה יותר מזה. כי שוב, אם זה טכני, דרכות אהובות, זה לא כל כך חשוב לכתב בדורות במגילת אסתר, אתה מבין? כי אם באותה מידה, אתה אומר, אני כאילו, אני מציב שאלה, שנייה, אני רוצה, זה מה שאני בא להסביר למה זה נורא סמלי ולא רק סמלי.
לא, גם אם יש לך מ-127 מדינה, ואולי גם הרמז של כמו מיוד עובר ועד ראשית, יש איזה מרכז עצבים שבו מתנהל הכל.
אז בוא נראה, זה בדיוק, לשם אני בא. אז אנחנו רואים ששושן זה מאוד נושא, ובואו כבר נזכיר את הדבר שעליו אנחנו נלך עוד מעט ונעסוק בו הרבה, זה כל כך חשוב, ההבדל, ומה שאסתר ביקשה, עד כדי כך שעל פי זה אנחנו חוגגים את פורים לדורות. חז"ל תיקנו את פורים באופן ממש ממש תמוע. בשני ימים שונים, לא עשו לנו את זה בשום חג, הראשונים מתמאים על זה, שומרים את השיניים. למה עשו לנו את זה? בטוח, לא, אני לא רוצה להגיד בטוח, כי יש ראשונים שחולקים על זה, אבל בואו נגיד, מאוד מאוד נראה שהסיבה, לפחות חלק מהסיבה, זה בעצם החלוקה מראש, היה שני ימים. כמעט מפורש במגילה. לא בדיוק, עוד מעט נראה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? אם זה פשוט, אם זה בסך הכל, אני יכול לסכם את המלחמה, היהודים ניצחו את שונאיהם. והיה מקום אחד שהם ניצחו יותר. זה היה שושן, באותה מידה זה יכול להיות המקום שממנו בא אמן, אולי שמה יותר המלאכים. אז אתה יכול להגיד, אמן ריכז את כל המלאכים פה. אתה יכול להגיד הרבה דברים. אני רוצה שנייה לסיפה לפרוס, להרחיב את העירייה. המושג שושן הבירה, מה הוא אומר? באופן הכי פשוט. בירת עיר הבירה. עיר הבירה זה מושג של היום. האם זה מושג של התנ"ך?
המון
לא. מה? גם, הבירה זה גם כזה מבצר, הבירה זה כמו הביר. הביר זה בעצם הביר הרועים אצל דוד, או סילה הביריך, זה בעצם ביטוי של חוזק. עכשיו, באמת, שלמה אומר, הבירה אשר הכינותי, כלומר זה מין המון חזק. אבל, רק בעוד מקום אחד כתוב עיר הבירה בתנ"ך, וזה על ירושלים. תראו רגע, אתם רואים בכותרת שושן וירושלים,
בכל התנ"ך כן מופיע, מופיע שיש, בכל מדינה, כמעט בכל מדינה יש
להם תביא ראייה, אני חולק עליך. נילווה, בבבל. מה זה היה בבבל?
בנווה, יש
ודאי, במצרים,
כן? בכל
המואב
יש...
כרחרשת,
רבת... כן, לא, יש עיר אחת שחוזרת יותר,
בסדר.
אבל יש ערים...
עכשיו, שנייה, עכשיו, זה, עכשיו, אני אומר, זה אני רוצה לחלק. אני מסכים איתך, אבל בתוך זה אני חושב שיש חילוק מאוד גדול. יש לומר שבעצם, ברור שהעיר שבה מלך ישב, אתה תפגוש אותה יותר. בסדר? אבל כשאתה אומר עיר הבירה, אתה אומר שבעצם שם זה, בוא נגיד, התמצית של מלכות המלך. עכשיו, בדרך כלל בתנ"ך, אני חושב דווקא שזה לא ככה. יש, עכשיו בוא, שוב, המושג עיר הבירה זה שני מקומות. שושן וירושלים, אתם רואים תחת הכותרת שושן וירושלים, נחמיה זין ב' והצווה את חנני אחי ואת חנניה, שר הבירה על ירושלים. שר הבירה, ציווית אותו על ירושלים. עכשיו, על שושן וירושלים זה נאמר עיר הבירה. עכשיו, בכל מיני מקומות, ודאי אז תפגוש יחסית יותר את עיר המלכות. אבל לא סתם אתה תפגוש שם גם הרבה ערים. למה? כי שלטון המלך הוא על כולם. יש רק שני מקומות, עוד מעט נגיד איזה מין חרי קטן, יש רק שני מקומות שבהם בעצם זה לא אותו דבר. יש שלטון פה ויש שלטון על השאר וזה לא אותו דבר. אחד זה בשושן. וזה ממש בפשט. אחשוורוש וכל ספרים מלכי נדב ופרס השאירו את כל העמים עם השלטון הכי בסיסי שיש. בגלל זה כל המודגש המגילה, הם השאירו אותה עם הלשונות שלהם, עם השפה שלהם, להיות כל איש לדבר כלשון עמו. היה חשוב להם שיהיה להם תרבות שלהם. הפוך ממה שניסו לעשות האימפריות הקודמות, שעד רבה, אחשוורוש, לא אחשוורוש, נבוכדנצר העמיד צלם זהב, שהוא רצה שכולם ישתחוו לו לתכונה שלו לזהב. סנחריב התקילה את כולם כדי שלא יהיה להם את המקום שלהם, הוא השאיר את כולם המקום שלהם, שם כל המושג הזה של פחות והחשרפנים וכל הסיבוך הזה, וכי היה צריך בעצם מערכת שלמה שאתה משתד לך, אתה משאיר טעם איפשהו, הוא לא מרגיש כמעט עם כבוש, הוא יותיר לבנות את המקדש, הוא יותיר הכל, אבל זה יתרגם לו, וזה יתרגם לשמשי, וזה אנחנו רוצים בעזרה, וזה בסוף זה יגיע למלך. בעצם מלכות אחשוורוש לא הייתה חזקה בכל המדינות. אבל בשושן הבירה, שם זה מלכותו. הבירה אתה תפגוש בתנ"ך, כשיש הבדל בין מלכותו שם למלכותו בשארץ. אותו דבר לגבי ירושלים. ירושלים, למרות שהמלך שולט בכל, אבל כבית, בגלל שירושלים היא עיר בירה אלוקית, השם אתה תפגוש עיר הבירה. כלומר, השם פה, ירושלים, השם אומר שבכמה מקומות שבה הוא בחר, וממילא גם בשארת ישראל, על ארץ ישראל לא תמצא בתנ"ך, ארץ הקודש. עיר הקודש תמצא גם תמצא. כלומר, עיר הבירה זה בעצם אומר, ועכשיו אנחנו חוזרים לכל החשיבות ששושן לא מגיע, זה חלק, קשור לכל מה שאמרנו עכשיו, שהמאבק הוא על המלכות. שוב, זה לא רק טכני ששם היה ריכוז המלכים, מה שאמרתם, או הסונאים, מן הסתם זה גם, היה, כי כשהמן שלט, אז הוא השתלט על המלכות. אבל להשתלט על הבירה זה קריטי. אתם מבינים למה זה קריטי? לעשות לדורות פורים אחד, ועוד פורים שמציין את המלחמה בעיר הבירה? בואו נגיד לך שממש בפשט, אני חוזר לשנייה. רק רציתי להגיד חריג שלא נשכח את זה. שנייה, רק שלא נשכח את זה. יש עוד מקום שמכיר שעל ירושלים כתוב גם עיר ממלכה. כלומר, בערך על ירושלים, בעמוס, זה כשרוצים להחליף את בית אל וירושלים, אז אומרים, בית אל היא עיר ממלכה תחת ירושלים. יש, לגבי פלישתים גם מצינו... מלכה ושריה. ממלכה ושריה, כן, בסדר. לגבי פלישתים שגם הם מאוד פוגשים את החוסר, את הבעיית משילות שלהם נקרא לזה, כלומר, שיש להם כל הזמן סרנים וכמעט אין להם מלך, שם פוגשים שגת היא כתוב עיר הממלכה. כשדוד בורח לשם ככה כתוב עיר הממלכה. אבל בשאר אני חיפשתי הרבה, אם תמצאו אני אשמח, בכל שאר הגויים אתה תפגוש אולי עיר מרכזית. בסדר, כי המלך היה שם. אבל לא, היא עיר הממלכה, הממלכה היא בהכל. ועד הבא, תראה שנביאים אומרים, קרחה רשת, אני עכשיו ברח לי בתוך כל השום פה, אבל יש הרבה ערים, לעמון, למואב, למצרים. עכשיו, באמת, תראו במקור הבא, במדף מקורות, אשמח. זה די הכי פשוט.
אבל
כמובן
אמר שהיה פה גם
צורך
אידיאולוגי בגלל
זה? כן.
זאת אומרת, שחלק כזה המקום של הדת של המלך, הוא יכול נכבש...
בדיוק, בדיוק. המקום, עיקר השלטון נכבש, זה בעצם מה שאסתר ביקשה. עכשיו שוב, אז בואו נסכם בעצם מה אנחנו רואים. כשהמלך חשברוש בא לאסתר, מיוזמתו, בלי יד חצי המלכות, ושואל אותה, מה את רוצה שיהיה? היא אומרת, אני רוצה את שושן. עכשיו שימו לב בפשט, לא רק שושן, בעצם יש פה הבדל עצום 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 בין היום הראשון ליום השני. אנחנו היום עכשיו עומדים להבין את עניין המוקפים. ביום הראשון, זאת מלחמת אין ברירה, מלחמת הגנה. הועיל ונכפה עלינו, אז אנחנו נלחם בהם, וברור שיש פה השגחה אלוקית שיצאה שחרבם ניתנה בליבה. אבל אסתר מבקשת, וככה אומר, תראו, במקור השני בדף מקורות, גרל אסתר תת, שהוא בא להסביר למה אסתר ביקשה עוד מלחמה בשושן. הוא אומר ככה, זה קצת לשון קשה של הגרל, אני אסביר. עשו כן בשביל שיראו מן השרים, כלומר, זה מה שהיו עלולים לומר. עלולים לומר שכל מה שישראל ניצחו זה בסופו של דבר בגלל שיראו מן השרים. איזה שרים? שהם יאמרו, כי מתחילה את האמן את מרדכי, ועכשיו את מרדכי את אמן. את הכוונה כאילו השתלט, אני מבין. ולא במצוות המלך. כי המלך איננו יודע מזה כלל. כלומר, אסתר אמרה, גם אחרי שניצחנו, ביום הראשון, וזה היה נכתב ונכתב בטבעת המלך, עלולים כולם לומר שבעצם זה לא היה המלך. זה היה אסתר ומרדכי. המלך לא היה שותף בזה, כמו שראינו שיש חשש גדול, שאומר כתבו.
הוא אומר,
חשורוש
אומר, מי
הוא זה ואיזה הוא.
כאילו, הוא לא ידע מזה, יכול להיות.
יכול להיות, בסדר. אני אומר, צריך לדון פה מילים של הגרא. לכן, ביקשה שתעשה אפילו מה שלא היה כתוב כלל באיגרת, כלומר לא מה שהוכרחנו לעשות, וגם יראו שגם שרים גדולים תלו, כלומר בגלל זה ביקשה לתלו את עשרת בני המן, שיהיה ברור שאם תולים שרים גדולים זה ברור שזה רק מצוות המלך יכול להיות, והיינו ממצוות המלך, כי בדעת אינו כתוב לו, זאת, ועל כוח מצוות המלך עשו זאת, אומר הגרא, מה שאסתר ביקשה, שיהיה ברור שהמלך איתנו. וזה מה שהיה מאוד חשוב שנצא מכל הנס הזה. שוב פעם, זה לא מלחמת הגנה, זה לא היה צריך ולכן הוכחנו להילחם ולכבוש אותם, אלא אנחנו כבשנו ותקפנו המלך. עכשיו, שמתי לב שיש פה שני דברים כבר. הגרא לא בדיוק קורה מה שאני אמרתי. הגרא אומר זה מצוות המלך. אמרנו קודם כל שושן עיר הבירה. הגרא אומר דבר שני, הייתי צריך להקדים אותו, זה המלך, זה לא אנחנו. דבר שלישי, יש פה התקפיות ולא רק הגנה. וואו, מקסים מאוד, אני כותב את זה. נכון מאוד.
זה בעצם הציור הכי מושלם של המחייה.
נכון. לא רק הכי מושלם, זה גם ככה. גם שאול, הוא ציווה להילחם בעמלק אחרי שכתוב שניח לו מכל אויביו, והוא נלחם בעמלק והציל אותו מיד שוסר את ישראל. ואחר כך לך והכיתה את עמלק. ודאי, כן, כן, חייב להיות, חייב להיות. אז שנייה, אני רוצה לכתוב את זה. שנייה. בסדר, מה? כן.
שאול, אם אתה מכונה עם קימל, תביא את זה גינות עם תתבר, אה, עם דן הלכים, שלמה זה תתבר.
לא,
עכשיו זה סורס. תביאים את זה מלחמת ההגנה, אני לא חושב שאול, תביא את זה, שלמה זה
מנוחה. בואו נמשיך. יפה, אז המלך הסכים. כן, כן, בואו נקרא, אתה משנקרא, לא, אבל הנוח זה לא רק הם. אנשים, בואו שנייה נמשיך. אל תדאגו, יש לכם זמן, חזור אחר כך באוטובוס, סבבה. ויקהלו היהודים אשר בשושן. מה? אז אני אגיד משהו אחד, נעשה את ההפסקה, בסדר?
לא,
באמת.
זהו, עשה את ההפסקה.
אני עושה, יש מה, אין בעיה. ויאמר המלך לעשות כן, המלך הסכים. ותינת אין דת בשושן. ואת עשר בני אמן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן, גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם.
פה זה רמז שזה המלך, לא? למה לא שלחו את... מה?
לא, איפה אתה רואה? 300 איש?
לא שלחו את...
אבל זה לא רק הם, זה לא רק הם.
יש כמה קומות שלא...
אה, באופן כללי. מה הבעיה לקחת ביזה?
למה
הוא
לקחת ביזה?
מה הבעיה לקחת ביזה? יש איסור לקחת ביזה בסך הכל?
זה מה?
לא, בגלל שאלו, בסדר, היה ציווי אז, אני לא... תתקן אותי, אני לא זוכר שיש. שנייה, בואו נמשיך. שוב, אני קורא שוב, תסתכלו במילים, זה ממש חשוב עכשיו. תסתכלו רגע, המילים האלה אנחנו נעסוק בהם. אני קורא שוב פסוק כתבה. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, והרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים, עכשיו פסוק הבא, תמצאו לי הבדל בין הפסוק הבא לפסוק שעכשיו קראתי. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם, 570 איש, 570 א', ובביזה לא שלחו את ידם. מה ההבדל?
פה זה עמוד על נפשם.
או, המגילה ממש מדגישה לנו. עכשיו, המגילה עושה לנו לכאורה דבר והיפוכו. כלומר, היא הופכת את הסדר. לכאורה, היא הייתה צריכה לספר על 75 אלף, ועל נקהלו עמוד על נפשם כבר קודם. היא כאילו מחכה שאסתר תבקש, מספרת לנו על המלחמה של תתווה, ואז חוזרת, אה, ושאר היהודים נקהלו ועמוד על נפשם. שמת לי איזה פשט שיש הבדל בין להיקהל בשביל להגן לבין להיקהל בשביל התקפיות. תראו, את אי הסדר הזה הוא ממשיך. ושאר היהודים אשר במדינות המלך קראנו, ביום 13 לחודש אדר...
עכשיו המגילה היא קצת, נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, זה עוד בסדר, והרוג בשונאיהם.
כן.
זה כבר כן... המגילה יכולה להיות...
יפי.
כן, כן,
אני לא מתקפים, אז אני חושב שהגמרא, אני חושב שהמגילה הקדימה את תתווה ל-י"ד כדי להגיד, כלומר את בני שושן לשאר, כדי להגיד, קודם כל תדע לך, מראש כאילו אל תקרא את כל הקרב הזה בראש של הגנתי, זה היה התקפתי, ואלה גם אחר כך את הפסוק הבא, ככה תמיד את הרוג בשונאיהם. עכשיו עוד הבדל, שאני אשמח אם תגידו מה אתם אומרים עליו, שבשאר היהודים כתוב כמה פעמים, שהרוג שנגד אויבים נגד שונאים בשושן לא כתוב נקהלו ועמוד על נפשם, סליחה, לא ויקהלו ויהרגו בשושן 300 איש. תראו איזה בולט, 300 איש לעומת
זה לא אויבים ושונאים,
זה לא דווקא אויבים ושונאים כנראה. כלומר, אני לא רוצה להגיד ההפך ממה שאתם אמרתם שזה המלאכים, אבל מה זה קצת, אני חושב מה שאמרנו קודם, שזה מעבר ל... אני חושב שהמילה כאילו לא רוצה שתתעלה, שתתפס, בזה שהיה שם פשוט עוד שונאים. לא, פשוט ההשתלטות על שושן. כאילו משמע, אתה יכול להבין את זה שרים, אתה יכול להבין שזה, לא יודע מה, אפילו עוד מין נקם כללי, לא יודע. אתה
יודע שאנשים משושן לא היו מלכחים את הידיים בדם, כי...
יהודים? יהודים או שונאים?
לא,
שונאים,
אני
מנסה,
היה
אומר,
אבל זה דבר אנשים שבפועל היו עמדויים אחרים, הוא היה... ככה, בכל הזה, זה היה ממש אותם אנשים שעמדו לעבוד, ודלגו, שושן, לא אמרו להתנהם קרבות רחוב כמו בכל המדינה.
יכול להיות, יכול להיות.
זה יותר כאילו, סילקו את זה, כן.
עכשיו, בהקשר הזה של הסונים לא סונים, אני רוצה שנייה טיפה, שוב, לפתוח נקודה, לא נקודה מאוד רחבה, אבל שחשוב לשים לב אליה. כשהמן גזר את הרוצים של השנייה, באמת, אז בא הכי פשוט, תגידו, רוצים כבר לעשות הפסקה? מי שרוצה שירים את היד? בסדר. אתה רוצה? בסדר, נמשיך קצת. לא, אנחנו נעשה עוד מעט. מה זה? את רוצה שנעשה קצת טיפים משאר המגילה? טוב, אז עכשיו זה באמת יהיה דבר אחרון, ואני אעשה הפסקה בלי משאל. אני לא יודע לאופר לעשות את זה. אז באמת רק נקודת הרחבה שוב, שהיא לא דווקא חלק מהזה. ממש בהכי פשט, שאלה. כשהמן כותב לכל העמים, כתוב לכל העמים, לכל המדינות, להרוג את היהודים. מי בעצם אמור לבצע את הגזרה? כלומר, למי הוא שלח? נגיד שאני איזשהו אזרח זקן במדינת 68 מתוך 127. זה נוגע אליי? למי זה נוגע? כלומר, מי אמור לבצע את זה?
להתקומם.
שנייה, ממילה יכולה גם הגזרה השנייה, אבל בואו נראה שנייה.
לשונן.
לא, לא, להרוג את היהודים, גזרת המן. מי? זה הצבא, כל מי שרוצה, אתה אומר. אסונים בעצם, כלומר, אלה שמראש אנחנו יודעים. זה לא כתוב, כלומר, לא ברור. כשמרדכי אחר כך שולח את האגרות, כן כתוב שני דברים. כתוב, את כל חיל עם ומדינה עצרים אותם. מה משמע? שיהודים יכולים להרוג את החילות, קצת משמע.
עצרים אותם.
עצרים, בסדר? עצרים, לא, עצרים. עצרים, קודם כל, קודם כל, עצרים זה לא דווקא צוררים. עצרים זה אולי פשוט שם ביניהם. אני לא זוכר איך שמה מפרשים. אבל גם אם זה עצרים אותם, עכשיו אומר, זה בדבר השני שבאתי. אחר כך מאוד כתוב במגילה, שונאיהם, אויביהם. כנראה, לא יודע, אני דווקא, יש לי בראש צריהם, זה מקיפים, אבל בסדר, מקבל צרים שונים, בסדר. אבל כאילו, קצת, קודם כל, אני מעיר, שיש משמעות שזה החילות. עכשיו, אני גם אומר עכשיו דברים מסברות, שוב, לא מאוד עכשיו עם ביסוס, אבל לכאורה...
מה בגוח השאלה, אתה אומר שעיקר מה רק היה בן שפה, שם היו שורים להם זה.
מי?
רמב"ן.
אנחנו נגיע לרמב"ן הזה, בעזרת השם אחרי ההפסקה. מה שאני רוצה לומר, אם היית שואל אותי מסברה, עכשיו שוב, אני אומר, זה כאילו חוץ מחוץ לעניינים המרכזיים. אני מסברה הייתי אומר שכשהמן מצווה, הוא מצווה את מי שכפוף לו, כלומר את הצבא. לא סתם לא כתוב את זה, ובהמשך אנחנו נראה שיש בעצם ליהודים אויבים ושונאים וצרים. עכשיו, זה לא דבר ברור מאליו, כלומר, אנחנו כאילו ישר קוראים, בסדר, אנטישמיות. לא, זה המקום הראשון של אנטישמיות, במובן העממי. המן בעצם, בפשט המגילה אני חושב שמה שכתוב, המן בעצם, למרות שכאילו הוא היה המוביל, זה היה מאוד מבוסס, רואים על פי המשך המגילה, מה שאומר לך שווה ראש, עם מפוזר ומפורד. רואים שהוא רק ציווה, הוא לא צריך להגיד מי, כל מי שרוצה. אולי איפה הוא יכול להיות טובת היהודים? לא, זה ברור, יש צונים עכשיו, יוצא, אחר כך כשמרדכי מבטל, שוב, אם זה היה צבאות, אז לכאורה, מרדכי לא היה במי להילחם, כלומר, מרדכי לא היה צריך להגיד, היהודים תילחמו בצבאות. כלומר, מה זאת אומרת? הצבאות כפופים לנו, נגיד להם לא להילחם, לא. אלא ברור מראש שגם אם זה היה צבאות, זה היה צבאות של שונאים. ולכן כשמרדכי מצווה, אז הוא אומר, תילחמו בשונאים. יש מין קאט שונאים כזאת, כללית כללית בכל המדינה, והיא הנושא. יוצא, משפט אחרון בנקודה הזאת, שיש בעצם שני שלבים של ביאור האנטישמיות, אני סתם אומר בלשון של ימינו, באותה התקופה. לפני זה אצל דניאל הייתה אנטישמיות בפסגה. אמרנו ש-120 יועצים יעצו על דניאל, ואחרי שהוא יצא מגובה הרעיון, המלך הרג את כולם. כן, אבל שם לא מצינו, שם מצינו שפעלו נגדם, אבל עד רבה הם המשיכו להציג והתחתנו בנו, זה לא בדיוק שבערנו את האנטישמיות הזאת.
לא, שיש תנועה.
שיש תנועה כזאת, נכון, נכון. אבל שם, אני חושב שזה לא אותו נושא. אני חושב שזה לא אותו נושא, כי שם דווקא הם רוצים להצטרף. הם טענו בעצם שהם היהודים, הרי יהודים גולו. הם מבחינתם ממשיכים את היהודים.
אנחנו מזהים אותם קיצוניים.
כן, כן. עכשיו, אז אומר בעצם סתם, אני מאיר שהיה באותה תקופה אצל דריווש, ביאור כל שונאי, נגיד גדול היהודים. בסופו של דבר מגילת אסתר היה ביאור של כל שונאי היהודים, שזה היה תנועה רחבה, יחדים ורבים מהמאה הארץ מתייעדים וכו'. טוב, אז בואו עוד כמה דקות...